כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. מלחמת הגרעין האיראני האמיתית. כתבתו של דורון פסקין, מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. עם כל הכבוד לנאומי נתניהו, איראן עסוקה כרגע במלחמות פנים. הכלכלה מרוסקת מהסנקציות, 20 מיליון איראנים נמצאים מתחת לקו העוני, ומצבו של חמינאי מרמז שבקרוב ימונה מנהיג עליון חדש. עד אז, השלטונות שקועים בחיסול יריבים פוליטיים, השתקת מחאות ושמירה על יחסי חוץ רגועים, אפילו במחיר של הפגזות בסעודיה. בשבוע שעבר, בסיאו של המתח הפוליטי לקראת הבחירות החוזרות, החליט בנימין נתניהו לשלוף את נשק יום הדין, האיום האיראני. בנאום דרמטי במיוחד הוא פנה לציבור ולקהילה הבינלאומית והכריז כי ישראל חשפה אתרים נוספים לפיתוח נשק גרעיני במדינה. התזמון אינו מקרה. מי שנחשב במשך שנים למר ביטחון, האיש שהצליח לשכנע את כל העולם להטיל סנקציות על איראן, היה צריך להזכיר לישראלים את הישגיו בתחום רגע לפני שהם חוזרים לקלפיות ועלולים להדיח אותו. אבל איראן, שהפחידה את העולם בתחילת העשור, אינה איראן של 2019. המעצמה שרויה עמוק בשעת מבחן פנימית. אינה תרודה יתר על המידה במנהיג הקולני בירושלים. באפריל חצה את גיל 80 עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, ששולט ביד רמה במדינה יותר מ-30 שנה, ובריאותו רופפת. חמינאי הוא הדמות החשובה ביותר בהיררכיה האיראנית. כל ראשי הרשויות במדינה כפופים לו, ואיש מהם אינו מעלה בדעתו לאתגר אותו ואת החלטותיו. מותו עתיד לזעזע את הסדר השלטוני, ולכן קבוצות הכוח נערכות כבר עכשיו ובמרץ ליום שאחרי. ככל שהיום הזה הולך וקרב, העניין של האיראנים בסכסוכים בינלאומיים רק הולך ומתמעט. החשש הגדול בהנהגה הוא כי הסתלקותו של חמינאי תוביל להתפרצות של גל מחאה עממי עקב המצב הכלכלי הקשה. כ-20 מיליון איראנים חיים מתחת לקו העוני. תורים לקניית מוצרים בסיסיים נהפכו למחזה שבשגרה. מאז שהכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על חידוש הסנקציות הכלכליות נגד איראן במאי 2018, המשק נכנס לסחרור אינפלציוני המוערך בלמעלה מ-100% בשנה האחרונה. האבטלה בקרב בוגרי האוניברסיטאות עומדת על כ-35%. אלפי איראנים מחפשים תעסוקה מחוץ לגבולות המדינה, בעיקר בעיראק השכנה. אף אחד מהצדדים לא רוצה להידרדר שוב לבלגנים של המהפכה הירוקה שפרצה במדינה לפני עשור. אז, כשמחמוד אחמדינג'אד נבחר מחדש לנשיאות, טענו מתנגדיו שהתוצאות זויפו ומיליוני אזרחים מתוסכלים יצאו לרחובות. הרשויות שלחו בהתחלה את השוטרים לפזר את ההפגנות, אחר כך את הבריונים של מיליציית בסיג' ואז את חיילי משמרות המהפכה. לבסוף, המהפכה דוקעה בדם, אש ותמרות אשן. עשרות אנשים נהרגו וכ-4,000 איש נעצרו, בהם בכירי אופוזיציה רבים. מאז, אחת לכמה שנים מתעוררת מחאה אחרת נגד השלטון הקנאי בהיקף הרבה פחות דרמטי ומושתקת במהרה. כך למשל, בינואר 2018 פרצו הפגנות על העלאת מחירי מוצרי היסוד, ובהמשך השנה עלתה לכותרות מחאת החיג'אב, כשעשרות נשים דרשו להתיר להן להסתובב בציבור בלי כיסוי ראש. בשני המקרים התגובה של הרשויות הייתה מהירה, אכזרית ויעילה. אבל אנשיו של חמינאי חוששים שההתפרצות של המחאה הזו ביום שהמנהיג העליון ילך לעולמו תהיה נפיצה מדי. מאז החרם האמריקאי, שביתות מחאה של עובדים בתעשייה, מורים ופנסיונרים פורצות חדשות לבקרים. באוגוסט האחרון לבדו נערכו 177 הפגנות של עובדים שדרשו לקבל את שכרם או לשפר את תנאי עבודתם. קריאות כאלה, בשעה שאין למדינה מנהיג עליון, עלולות להתלקח לדרישה עממית להפיל את המשטר או לפחות להחליף אותו בזרם מתון יותר. קריאה כזאת עלולה לזכות לתמיכה מהזרמים המתונים יותר במשטר, דוגמת תומכיו של הנשיא חסן רוחני ובראשם שר החוץ ג'וואד זריף, שמתנגדים למעמד הדומיננטי של משמרות המהפכה ומוכנים לדיאלוג עם המערב. כרגע הזרם המתון מתקשה לאתגר את הממסד הדתי השמרני, אך הסתלקותו של חמינאי עלולה להפוך את היוצרות, בפרט לאור ריבוי ארגוני האופוזיציה האתניים במדינה. הם עלולים לנצל את ההזדמנות כדי להתקומם. מועמדים שונים, אותה פנאטיות. הירושה של חמינאי היא עוצמה אדירה. לשכתו מעסיקה צבא של כ-15,000 פקידים וסוכנים ברחבי איראן, שתפקידם לדווח לו ישירות על כל חריגה שעלולה להתפרש כהפרה של החלטותיו. על פיו יישק דבר. לכן המטרה העיקרית בשלב הביניים הנוכחי, עד להסתלקותו מהזירה, היא לסמן לו יורש ברור, שיהיה ניתן להכשיר כבר עכשיו להנהגה, ושיוכל להיכנס לנעליו הגדולות מדי בשעת הצורך. כיום מתנהל קרב איתנים בין שלושה יורשים אפשריים. מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון, ומי שנחשב לאיש בעל יכולת ההשפעה הגדולה ביותר על המנהיג המזדקן, ראש הרשות השופטת, אברהים ראיסי, מעין השופט העליון של המדינה, וקודמו בתפקיד, אייתולה סאדק אמולי לריג'אני. המשותף לשלושתם הוא שכל אחד מהם מבטיח שאיראן לא תתמתן, אלא להפך, תפנה לכיוון יותר קנאי, שמרני ואנטי-מערבי. מוג'תבא בן ה-50 הוא המועמד המועדף על ידי אביו ועל ידי רוב הממסד השמרני. עד לפני עשור הוא לא נחשב ליורש פוטנציאלי, אולם המהומות העממיות שהתרחשו במדינה בעקבות הבחירות לנשיאות של שנת 2009 העלו את הפרופיל הציבורי שלו. אז, לפי הדיווחים, מונח חמינאי ג'וניור בידי אביו לעמוד מקרוב אחר פעילות מיליציית הבסיס של משמרות המהפכה, שמילאה חלק מרכזי בדיכוי האכזרי של המהפכה הירוקה. האופוזיציה אף טענה כי למוג'תבא היה חלק בזיוף התוצאות לטובת אחמדינג'אד. מאז השקיע מוג'תבא את זמנו בלימודי דת בעיר קום כדי להעלות את קרנו בקרב הממסד הדתי. מה ששכנע את מוג'תבא שהוא צריך לחזק את הפן הדתי אצלו, היה הזלזול שהפגין כלפיו עלי סיסטני, המנהיג הדתי החשוב ביותר של השיעים שמקום מושבו בעיר העיראקית נג'אף. סיסטני פיקפק ביכולתו לרשת את אביו, והסביר כי המנהיג העליון של איראן חייב להיות בעל תואר אייתולה. כרגע מוג'תבא לא קרוב אפילו לתואר הזה, אלא אם כן יקבל קיצור לאור ייחוסו המשפחתי. כדי לקבל את ההכרה של אייתולה, איש הדת האיראני צריך להקדיש חלק ניכר מחייו הבוגרים ללימודים ולמחקר בתחום התיאולוגי. לאחר מכן צריך ללכת שמו לפניו כמרצה וכאחד שיכול לספק פירושים ייחודיים לטקסטים האסלאמיים. עם זאת, עיקר פרסומו של מוג'תבא באיראן לא בא לו מהתעלותו בנושאי דת, אלא בעיקר מניהול האימפריה המשפחתית. לפי רויטרס, הנכסים שעליהם שולט עלי חמינאי באיראן נעמדים $100 מיליארד, כולל שטחי נדלן שהוחרמו על ידי המשטר לאחר מהפכת 1979 והועברו לבעלותה של חברת סטאד שנשלטת ישירות על ידי לשכתו. לחברה זו אינטרסים בכל מגזרי המשק האיראני, באמצעות החזקותיה בחברות תעשייה, תרופות וחקלאות. לפי מקורות ערביים, הונו האישי של מוג'תבא עומד על כ$3 מיליארד, שחלקם מופקדים בבנקים בדובאי ובמדינות אפריקאיות תחת חברות קש. בשנת 2016 דיווח העיתון הערבי אל-קודס אל-ערבי כי מוג'תבא השתלט על שטחי קרקע נרחבים באזור העיר משהד בצפון מזרח איראן וכן בטהרן. עוד טען העיתון הערבי כי לפי גורמים בטהרן, מוג'תבא שלשל לחיסו למעלה $1 מיליארד מהכנסות הנפט של איראן. המועמד השני להפוך למנהיג עליון הוא אברהים ראיסי, בן ה-58, הנחשב לתלמידו של חמינאי. ראיסי הוא איש דת קנאי וקיצוני. בשנת 1988, בעת ששימש כסגן התובע הכללי בטהרן, הוא היה הרוח החיה מאחורי אחד הפשעים הגדולים ביותר של משטר האייתולות נגד האנושות, ההוצאה ההמונית להורג של כ-5,000 אסירים פוליטי. מאז מינוי חמינאי לתפקיד המנהיג העליון, התקדם ראיסי במעלה המערכת השופטת של המדינה עד שב-2014 מונה לתובע הכללי. במקביל, ראיסי משמש כחבר במועצת המומחים, גוף הפועל לצידו של המנהיג העליון, וכולל 88 אייתולות שבסמכותם למנות או לפטר את המנהיג העליון. ב-2017 הוא התמודד בבחירות לנשיאות מול הנשיא המכהן חסן רוחני והפסיד, עדות לחוסר הפופולריות שלו בקרב האיראנים. למרות הפסדו הפוליטי, מעמדו של ראיסי אצל חמינאי רק התחזק, ובסתיו האחרון הוא מונה לראש הרשות השופטת. ראיסי נהנה מקשרים טובים בצמרת משמרות המהפכה, והוא מנהל ארגון צדקה גדול שתקציבו מוערך בכ$2 מיליארד בשנה, דבר המקנה לו עוצמה כלכלית ופוליטית, ומסייע לו ליצור בריתות עם כהני דת בכירים נוספים. אחת התיאוריות הנשמעות במסדרונות המשטר בטהרן היא כי לאחר הסתלקותו של חמינאי, ימונה לתפקיד ראיסי כמינוי ביניים ל5 שנים, שלאחריהן ימונה מוג'תבא חמינאי. המועמד השלישי, סאדק לריג'אני, נחשב עד לאחרונה מקורב לחמינאי, כמי שכיהן כראש הרשות השופטת למשך עשור. כיום הוא משמש כיושב ראש מועצת שומרי החוקה, שתפקידה לשמור על כך שחוקים המתקבלים בפרלמנט אינם סותרים את השריעה, חוקי האסלאם. סדק משתייך למשפחה מכובדת ומוערכת באיראן, ואביו מירזה היה איש דת מהמקורבים ביותר לאייתולה חומייני, מייסד הרפובליקה האסלאמית. במשפחת לריג'אני חמישה אחים, ארבעה עוסקים בפוליטיקה, אחד מהם הוא יושב ראש הפרלמנט אלי, ואח נוסף פאדל הוא איש עסקים בולט. סדק נחשב נאמן קנאי של משטר האייתולות. שמו מחכב ברשימת הסנקציות של ארצות הברית והאיחוד האירופי על חלקו בהפרת זכויות אדם, ובכלל זה עינוי אסירים והוצאתם להורג ללא משפט. ניקוי עורבות לאופוזיציה. כדי להבטיח את המשכיותו של השלטון הקנאי, בחודשים האחרונים יצאו הרשויות בשני תהליכי ניקוי עורבות נרחבים שריסקו כל בסיס לאופוזיציה רעיונית. הרשות השופטת השיקה מהלך בהיקף חסר תקדים לביאור השחיתות, שנהפכה בשנים האחרונות לאבן הנגף של המשק האיראני, עם השפעות הרסניות לא פחות מהסנקציות האמריקאיות. עשרות פוליטיקאים, אנשי עסקים בכירים, קציני צבא ומשמרות מהפכה לשעבר, שנחשדו כלא נאמנים לחמינאי ולדרכו, נעצרו ונשלחו לכלא. אחד המעצרים הבולטים הוא של פרוויז קזמי, שר העבודה בממשלת אחמדינג'אד בשנים 2005-2006, שנשלח באחרונה ל-20 שנה בכלא לאחר שבתקופת היותו יושב ראש בנק סרמאיה, נעלמו מחשבון קרן הפנסיה של המורים 3.5 מיליארד דולר. עצור מפורסם נוסף הוא השם יקזראי, מנכ"ל חודרו, יצרנית המכוניות הגדולה ביותר באיראן. מי שניצח את המהלך הוא כמובן ראיסי, ראש הרשות השופטת, ששואף להציג את עצמו כלוחם מספר אחת בשחיתות ולחזק את מעמדו בקרב הירושה. אבל הוא לא הבוחש היחיד. את המהלך השני לחיסול האופוזיציה רקם חמינאי ג'וניור, הידוע כמקורב לשירותי הביון האיראנים, ובפרט לקסאם סולימני, מפקד כוח קודס, האחראי למבצעים חשאיים של משמרות המהפכה מחוץ לגבולות המדינה. חמינאי היה מי שלחץ באפריל האחרון על אביו להחליף את צמרת הפיקוד במשמרות המהפכה כדי למנות במקומם את מקורביו. מאז מהפכת חומייני בשנת 1979 עברו משמרות המהפכה שינוי אדיר. מגוף מזוין שאמור לשמור על השלטון, הוא הפך בעצם לישות ששולטת במרבית מוסדות המדינה, כולל על 70% מכלכלתה. בפועל כוחם של משמרות המהפכה גדול יותר משל שאר מוסדות המדינה, ובכלל זה משרדי הממשלה, לא רק בשל העוצמה הצבאית, אלא בעיקר בשל תקציבי הענק הזורמים לחופתם. המשטר ניסה לטעון כי החלפת צמרת המשמרות היא חלק מהתגובה האיראנית להסתלקות ארצות הברית מהסכם הגרעין והכנסתם לרשימת ארגוני הטרור של הממשל האמריקני. ברם, עיון בקורות החיים של בחירי הצמרת החדשה של משמרות המהפכה מלמד כי הזרמת הדם מחדש לראש הארגון נועדה בעיקר כדי להבטיח את יציבות המשטר גם לאחר מות המנהיג העליון. בשונה ממינויי השנים הקודמות, כשבראש המשמרות הוצבו דמויות פוליטיות שהרבו להתייחס בפומבי לסוגיות אזוריות ובינלאומיות, כל המפקדים החדשים הם ביצועיסטים, בעלי רקע מודיעיני וביטחוני, ובעיקר רקורד אכזרי. הם בוגרי מסע הדיכוי העקוב מדם של מאומות 2009 כנגד המשטר. כל המפקדים החדשים גם מחזיקים כמובן באידיאולוגיה אנטי-מערבית ואנטי-ישראלית נוקשה. לראש הארגון מונה גנרל חוסיין סלמי, בן 59, בוגר מלחמת איראן, עיראק והקרבות באזור כורדיסטן, שידוע בהתנגדותו הנחרסת לכל מסע ומתן עם ארצות הברית, וצוטט בעבר כתומך נלהב בדבר רצונו של מייסד הרפובליקה האסלאמית חומייני לחסל את מדינת ישראל. יעד נוסף של חמינאי הצעיר הוא יריבו לריג'אני. לאחרונה האשים מקורבו של חמינאי במכתב גלוי את לריג'אני בשחיתות ובמעילת כספי ציבור ואף פקפק בהכשרתו הדתית. בין השאר הוא הואשם בהשתלטות לא חוקית על קרקעות ברובע היוקרתי של צפון טהרן, ובהעלמת עין מפעילותו של עוזרו הקרוב, אכבר טבירפור, העצור היום בחשד למעילת כספים. העובדה שחמינאי האב לא פרסם כל הצהרה בנושא מעידה כי הוא נתן ככל הנראה את האור הירוק לתקוף את מי שנחשב ליריבו העיקרי של בנו. תקיפה לשם הרגעת הרוחות. אז האם לאיראן יש מתקנים גרעיניים סודיים? כנראה שכן. ובכל זאת, הדבר האחרון שמעניין אותה הוא לצאת למלחמה ממושכת. מבחינה אסטרטגית, ישראל רחוקה מראש סדר העדיפויות של איראן. בשנים האחרונות עשתה איראן מהלך עומק יסודי להשתלט על הטריטוריות שהתפוררו במלחמת האזרחים בעיראק, בסוריה ובתימן. היא שלחה לאזורים הללו כוחות צבא, הקימה מיליציות שיעיות מקומיות, והשתלטה על שטחי נדלן, על מפעלי תעשייה, על נמלים ועל שדות תעופה. כך שמבחינתה, ישראל יכולה להפציץ שיירת הברכה בגבול סוריה-עיראק או מחסני נשק בבקעת הלבנון. זה לא מה שישנה את עומק ההתבססות שלה באזור. זו הסיבה שהנהגת איראן מעדיפה שלא להיכנס לאימות אלים עם ארצות הברית או לצאת למלחמה ישירה עם יריבתה המושבעת ערב הסעודית, למרות היחסים האחורים ביניהן. מבחינת האיראנים, הסנקציות שהטילה עליה אמריקה באפריל, הורדה של יצוא הנפט לאפס, היו לא פחות מהכרזת מלחמה, שכן זו ההכנסה העיקרית למשק. ולמרות זאת, איראן נמנעה מצעדים חריגים במפרץ, כמו סגירת מיצרי הורמוז שדרכם עובר הנפט לרחבי העולם. כרגע מה שחשוב לאיראן ברמה הבינלאומית זה להעביר לוושינגטון מסר אחד. אם היא לא תוכל לייצא נפט, גם שכנותיה ייפגעו. השנה הראו כמה תקריות במפרץ ששיבשו את הספקת הנפט של יריבותיה. מפיצוצים מסתוריים ומחליות ועד ירי על מתקני נפט אסטרטגיים. כל התקיפות מיוחסות לאיראן, אך היא נוקטת בטקטיקה מוצלחת מבחינתה, שאינה מאפשרת לייחס את התקיפות הללו ישירות אליה. זה בדיוק מה שקרה ביום שבת האחרון. מיליציות שיעיות בדרום עיראק תקפו באמצעות רחפנים אתרי ייצור של חברת הנפט הסעודית ארמקו וגרמו נזק כבד לכלכלת המדינה. על פי הערכות, סעודיה הפסידה 5 מיליון חביות נפט, חצי מתפוקת הנפט היומית שלה ו5% מהתפוקה העולמית. אבל רשמית, אף אחד לא יכול לקשר את זה ישירות לאיראנים שתומכים במורדים. במשמרות המהפכה מעריכים כי סעודיה לא תגיב בעימות חזיתי על תקיפות קשות ככל שיהיו, כי היא שקועה עד הצוואר בבוץ של מלחמת האזרחים בתימן, אפילו ארצות הברית של טראמפ אינה ססה אלי קרב. באופן אירוני, המטרה בהפגזה אינה לפתוח במלחמה, אלא להימנע מאחת כזאת. זו דרכה של איראן לדחוק בטראמפ להסיר מעליה את הסנקציות, כדי שהכסף יחזור לזרום אליה וירים מחדש את כלכלתה. מול האמריקאים, האיראנים תורכים להיזהר במיוחד. בצעד חריג הם מהרו להתנצל בפני ארצות הברית על הפלת המלט האמריקאי בשמי המפרץ, דבר שבסופו של דבר מנע תקיפה אמריקאית והמשך הסלמה. וזו השורה התחתונה. עד מותו של חמינאי, יהיה מתי שיהיה, איראן תשאף להימנע מאימותים צבאיים נרחבים, בין אם מדובר בארצות הברית, בסעודיה או בישראל. ולכן היא מוכנה להבליג אפילו על תקיפות ישראליות שהולכות ומתקרבות לגבולותיה, כמו על מחסני הטילים של המיליציות החמושות המסונפות לאיראן בעיראק. פשוט כי יש לה מספיק בלגנים פנימיים לדאוג לגביהם. אז עם כל הכבוד לעולם שבחוץ, מה שהכי חשוב לה עכשיו זה הקרב בתוך הבית. מלחמת הגרעין האיראני האמיתית, כתבתו של דורון פסקין. מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא. אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים וקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.